שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת כי תצא, ואנחנו בפרשה הזאת מוצאים ציווי מאוד מאוד מעניין על המונים ומואבים, דברים כף ג' פרשת כי תצא לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. מה זה? מה זה? זה מין נקמנות, לא לסלוח עד עולם, מה הולך פה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. כלומר, שיצאתם ממצרים, הרי כל ההצלה של לוט בזכות אברהם, והם לא זוכרים שיש לכם איזה קשר משפחתי ככה עקיף, כן? ופשוט חסרי חסד, חסרי חסד, אנשים שאין בהם חסד, לא נכנסים בעם ישראל. עוד מעניין, אבל עדיין תמוע, עד עולם. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקללך, שכרו את בלעם שיבוא לקלל, ולא הבא השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. מאוד מעניין, מה עכשיו צריך פתאום להזכיר את הדבר הזה? פתאום צריך להזכיר שהקדוש ברוך הוא לא רצה לשמוע לבלעם והפך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. ואז מגיע פסוק, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. מה זה? מה זה? מה זה? זה מין הקמנות כזאת, מה זה? לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. מה זה? אומר המהר"ם, לעולם שניים במסורת מלאים. כלומר, המילה לעולם מופיעה עם וו, כתיב מלא, בשתי מקומות במסורת. ואידך, אז אחד זה כאן, כן? ולא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. ואידך השני, וגם בך יאמינו לעולם, שנאמר על משה רבנו. אז מה זה קשור? וזה נאמר על משה, אומר המהר"ם, לפי ששנינו, לא קם נביא בישראל כמוהו, כמשה רבנו, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, וזה היה בלעם. מאוד מעניין. וגם בך יאמינו לעולם, נאמר על משה רבנו. ופה, כשנאמר אחרי בלעם, אומר על המונים ומואבים, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, גם רומז לזה, וזה קשור לבלעם איכשהו. למה? אומר המהר"ם, ואותו פסוק אמר בלעם, לא תדרוש שלומם, זה מה שאמר בלעם. איפה הוא אמר את זה? שהרי לפנים, כלומר כמה פסוקים לפני כן כתיב, ולא אבא השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, כלומר לפני הפסוק הזה שלא תדרוש שלומם וטובתם, מופיע ולא אבא השם אלוהיך לשמוע אל בלעם. מאוד מעניין, כלומר אומר המהר"ל, מסתתר פה סוד. יש פה סוד של בין בלעם למשה. ולא אבא השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, רומז קודם כל למשה, שבלעם היה הנביא באומות כנגדו, ובלעם הוא זה שאמר לא תדרוש שלומם. מה זה? מה זה? אומרת הגמרא בגיטין נ"ו עמוד ב', נ"ז עמוד א', מקור ב' לפניכם. אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתה דטיטוס. אבא באי לי גיורי, אונקלוס המפורסם, שבסופו של דבר כתב לנו את תרגום אונקלוס, אז הוא היה בן אחותו של טיטוס, רצה להתגייר, אז התחיל לעלות באוב אלא את טיטוס ומי עוד, עזל אסקה אלא באוב לבלעם בנגידה באוב. אמר לו אונקלוס לבלעם שהוא מעלה אותו באוב, אמר לו, הרי עוד לא היה יהודי, עוד לא התגייר, כן? אמר לו, מן חשיב בהו אלמה? מי חשוב באמת שם בשמיים? כמו שאומרים, האם המאבק הזה בין ישראל לעמים בשמיים הוא מוכרע? מי החשוב שם? אומר לו בלעם, ישראל. עכשיו שימו לב, בלעם כבר בשמיים. תראו את הרשע, תראו. אומר לו, אונקלוס, מה הוא להידבוק בהו? אז אני רוצה להתגייר, מה אתה אומר על זה? אומר לו בלעם הרשע, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. כלומר, בלעם אומר, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים, אחרי שהוא כבר עלה לשמיים, וראה שישראל הם החשובים, זה לא עוזר. אומר בלעם, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. אומר המהר"ל, בוא נחזור לכאן, מסתתר פה סוד גדול, שבעצם התורה אומרת, עמוני ומואבי, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. ואז מזכיר את העניין ששכר עליך את בלעם, ולא אבא השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. זה מה שבלעם אומר, ופה הקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל, מידה כנגד מידה, לא תדרוש שלומם וטובתם של בלעם ועמון ומואב, לא תדרוש שלומם וטובתם כל יום אחד לעולם. מה זה? אז המערם פה עשה משהו גאוני, ממש גאוני, חיבר את הגמרא בגיטין ונבב, שזה פשוט מדהים, אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה מסתתר פה מאחורי הדבר הזה. אז בסדר, אז בלעם אמר לו לאונקלוס, אחרי שאלה אותו באוב, הוא בכלל כבר בשמיים, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. בסדר, אז בלעם אמר. אז למה הקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, ולמה לרמוז פה לעולם בכתיב מלא, שהמקום השני זה וגם בחי ימינו לעולם של משה רבנו, כאילו משה לעומת בלעם. מה? הכל מאוד יפה, אבל לא מובן. מה מסתתר כאן? בסוף פרשת כי תצא, יש עוד זכירה. שימו לב, שימו לב. מקור ג', דברים כ"ה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך, שהקדוש ברוך הוא יניח לך מכל אויביך, שימו לב לדגש הזה, מאוד מעניין, מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. לא תשכח. אנחנו, אחרי הטבח הנורא שהיה בשמחת תורה, ומפלצות החמאס טבחו פה באנשים בצורה מפלצתית, זה אפילו באמת מכילה מהמפלצות. זה פשוט לא מובן, זה לא מובן איך בכלל צורת אנוש מגיעה למצב כזה. אחרי כל הדבר הזה, באה מלחמה ארוכה, שעוד לא נגמרה, ואנחנו מייחלים ומתפללים לניצחון של עם ישראל, ניצחון עד הסוף. אבל שימו לב, יש אנשים שמתחילים לשכוח, אולי מתחילים לשכוח, לא מספיק לזכור את אשר עשה לך עמלק החמאסי. והשאלה היא, מה עומד מאחורי הסיפור הזה של זכור? התורה אומרת, אני יודעת שאתה עלול לשכוח. זכור. זכור, תזכרו, לא תשכח. מה עומד מאחורי הדבר הזה? עכשיו שימו לב שגם בפסוקים של העמוני ומואבי וכל הסיפור של שכר עליך את בלעם, ולא אבא השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכלל לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. שלוש פעמים. עכשיו גם כשאתה מגיע לזכור, והיה בהניח השם אלוהיך, לך, מכל אויביך מסביב, בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אז כמובן שיש פה דגש מאוד גדול על השם אלוהיך, השם אלוהיך. כאילו לומר שכשאתה זוכר שהשם אלוהיך הוא האוהב אותך, הוא המציל אותך, הוא המושיע אותך, אז אתה גם לא תשכח. למה? מה זה קשור? מה זה קשור? עכשיו שימו לב. הביטוי הזה מזכיר לנו פתאום גם בתחילת הפרשה. פרשת כי תצא, איך היא מתחילה? מקור ד' דברים כ"א. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. יש אנשים שהאדירו את צהל, כן? האהוב, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל בצהל, וצהל האדיר, וצהל החזק, וצהל, ו... אתה לא היית שומע אותם מזכירים את שם השם בשום הזדמנות. צהל וצהל וצהל הוא הצבא הכי חזק במזרח התיכון, ומה לא, ניפחו לנו פה את השכל, ומאחורי הקלעים הקטינו את הצבא, הקטינו, מזערו אותו, הפכו אותו במקום צבא קטן וחכם לצבא ממוזער ולא יעיל. זה מה שהם עשו לצבא. וכל הדבר הזה, משום ש... כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. אנשים פה שכחו שמאחורי כל הניצחונות הישראלים לכל שנות המדינה עומדים ניסים מופלאים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. וכשאתה שוכח שהשם אלוהיך נתן אותם בידיך, אתה מתחיל להתנפח. בדיוק מה שקרה אחרי מלחמת ששת הימים, במקום לראות את הנס הגדול, להלל ולהודות לשמו יתברך, הלכו, לקחו את הר הבית, קראו לערבים, בואו, בואו, תחזרו להר הבית, בואו, תחזרו למערת המכפלה, בואו, תחזרו לקבר יוסף, בואו, תחזרו פה, בואו, תחזרו שם. למה? כאילו הם עשו, הם בנו. הם שכחו שהרמטכ"ל באמצע המלחמה התמוטט, הם שכחו שלפני המלחמה היה תלוי שלט בשדה התעופה, האחרון שיוצא שיחבא את האור, הם שכחו את הייאוש שהיה פה לפני המלחמה. ואז באה המלחמה, נס עצום, נתנו השם אליך בידיך, אחרי המלחמה יוצאים כל הגנרלים הבורים האלה, והנה, אנחנו ניצחנו, אם ניצחנו, אז מותר לנו לחלק את פירות הניצחון, כראות עינינו. אתם מבינים? מה עושה כשאתה מבין ונתנו השם אלוהיך בידיך? אבל מה זה בהקשר שלנו? מה זה בהקשר שלא תדרוש לו מה בטובתם? מה זה בהקשר של זכור את אשר עשה לך המלאק? ומה זה בהקשר של אשת יפת תואר? וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אומר רשי, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. יצר הרע. בן אדם מאבד את הצפון, במלחמה התורה אמרה לו בסדר, עד שעם ישראל יזדקך יותר, כרגע במצב שאתם נמצאים, בו, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, אומרה שיסיין באיסור, אבל אם נשאה, סופו להיות שונאה, שנאמר אחריו בפסוקים, כי תהיינה לאיש תנשים, אחת אהובה אחת צנועה, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, לכך נסמכו פרשיות הללו, כמה היה נותן דוד המלך, כדי שאבשלום יצא ללא מיישת יפה תואר, כדי שאבשלום לא יהיה בן מורד, כמה היה מוכן לתת דוד המלך בעבור זה. אבל בכל אופן, כמובן שיש פה עניינים רוחניים, דוד המלך, זה לא אני ואתם, כן? אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים בעינינו, מה זה אשת יפה תואר, איך הסיפור הזה הוא סיפור של יצר הרע. עכשיו שימו לב, אנחנו צריכים להבין, מה קשור ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית השוויו לאשת יפה תואר. אולי יש פה גם איזה שכחת שם שמיים, שמביאה למקום שהיצר הרע משתולל? לא יודע, בוא נראה הלאה. עכשיו שימו לי, לפני פרשת זכור, גם בפרשת כי תצא, כמה פסוקים לפני פרשת זכור, לפני סיום הפרשה, במקור ה' לפניכם דברים כפי, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. כלומר, תהיה רמאי, אל תחזיק משקולת של קילו שהיא 900 גרם, ומשקולת של קילו שהיא קילו, או קילו 100. לא, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, כלי מדידה גדולה וקטנה. אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה, אשר השם אלוהיך נותן לך, כי תועבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול. ואז מתחילה, זכור את אשר עשה לך המלאק. מה הקשר הסמיכות הזאת, בין משקלות של צדק, לבין זכור את אשר עשה לך המלאק? אומר רש"י, זכור את אשר עשה לך, אם שיקרת במידות ובמשקלות, הווה דואג מגירוי האויב, שנאמר במשלי י' מוזני מרמה תועבת השם. וכתיב בתרי בפסוק הבא, בא זדון ויבוא קלון. אומר, אם אתה מרמה במידות ומשקלות, באה מלחמה. מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? בואו נלך למשלי י' מקור ואב לפניכם. אומר לנו שלמה המלך, מוזני מרמה תועבת השם, ואבן שלמה רצונו. בא זדון ויבוא קלון, ועת צנועים חוכמה. אז הוא אומר, אדוני, אם אתה מרמה במשקולות, יבוא קלון. אומר רש"י, מה יבוא בדיוק? יבוא אויב, גירוי האויב. מה זה קשור? אומר המדרש, תנחומה כי תצא עוד חטא, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, רבי בנאה, פתח. מוזני מרמה תועבת השם, פסוק שנאמר במשלי, אם ראית דור שמידותיו שקר, אם ראית דור שמידותיו שקר, מידותיו, אולי משקלותיו, מידותיו נשמע לא רק מידות של מדידה בחנות, נכון? מתחיל להיות מעניין. אומר רבי בנה, מוזני מרמה תועבת השם, אם ראית דור שמידותיו שקר, דע שהמלכות מתגרה באותו הדור. מה אתם? מוזני מרמה תועבת השם, וכתיב אחריו בזדון ויבוא קלון בעת צנועים חוכמה. אומר רבי בנה, אדוני הנכבד, תסתכל טוב טוב, אם אתה רואה דור שמידותיו שקר, הוא יצטרך להתמודד עם מלחמה. אז על איזה מידות שקר מדובר פה? מה העניין בדבר הזה? מה זה מידות השקר האלה? מה זה? אומר לנו מרן הרב קוק, מקור זין לפניכם, פנקסי הראיה חלק ד' נספחות, טעמי מצוות עוד ה'. אומר הרב, יש לנו ללמוד מעניין מצוות יפת תואר, דרכיו של הקדוש ברוך הוא. והלימוד הזה יביא אותנו להיות שמחים באיסורים. לא שמחים, אין הכוונה שרוצים איסורים, זה מדרגות מיוחדות. אלא הכוונה היא שנבין. כאילו אנשים אומרים, מה פשר הטבח הזה? למה הוא בא? מה קרה? אז אומר, כשאתה תתבונן בעניין מצוות יפת תואר, אתה תלמד את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ותבין למה באים כאלה דברים. הנה, מסביר הרב, הנה היתר יפת תואר, לא דיברה תורה, אלא נגד יצר הרע. זה קצת בדילוגים, מי שרוצה יראה בפנים. עם כל זה, ציווה הקדוש ברוך הוא וגילך את ראשה, ועשתה ציפורניה, כאילו קרחת וכן הלאה, למה? כדי לנבלה. למען תימאס בעיניו על ידי ניבול, וממילא יכיר אחר כך האמת, 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 כשיסור ממנו הבל הדמיון אשר עיוור עיני דעתו, היצר, השיער, הקישוטים, היצר הרע, הסרטים, בלבלים את השכל, מכניסים דמיונות, אנשים לא חיים באמת, הם חיים בדמיון, שימו לב טוב. אז מנבל את התורה, את האשת יפה התואר בעיניו, ויראה כי היא רבת הנזקין להטריד לבבו, ולהוליד בן סורר ומורה. כלומר, בא הקדוש ברוך הוא, לוקח את אשת יפה התואר, ומחייר אותה. אומר לו, אדוני, שתתגלח קרחת, שתוריד את הציפורניים, זה למה? אז אתה מתחיל לראות את האמת. יש פה בן אדם, יש לו תרבות, יש לו ראייה, הוא בכלל חלק מהאויב, אלף ואחד דברים שהוא פתאום מתחיל לראות, ואז כל הנזקים שבאו לו, בגלל שהיצר השתלט, והוא נכנס לדמיונות הזויים, הוא פתאום מתפקח, מתפקח. אומר הרב קוק, כמו כן הדבר בעניין פגעי עולם הזה, שבאמת מצד השורה הישרה, ראוי ללכת אחר השכל הישר, אשר עשה אלוקים באדם, ולהשתמש בהנאות עולם הזה, רק כפי הנאות, כאילו מה שראוי, מצד השכל, ושלא להתפתות מהדמיון, שהרי כל הערב לשעתו, מה שאומרים, תענוג של רגע, אינו נמשך כלל, וגורם רעה רבה, וחשכת השכל. אנשים היום ברשתות, אנשים יושבים מול אמצעים של סרטים וכו', למיניהם ולסוגיהם, מאבדים את השכל, חסים דמיונות, מאבדים את כל הראייה, וזה אומר, זה תענוג לרגע, אבל אחר כך מה? רעה רבה וחשכת השכל. והנה, הנפתע אחרי אבלי עולם הזה, ואינו רואה בעיניו עוצם פחיתותם. אם ייתה אחריהם, מה יקרה לו? אם סיבת הדבר הוא מצד הדמיון, מפני שלא יראה באין שכלו פחיתות עולם הזה, גם אם יהיה באופן היותר מעולה. והוא דומה למי שאינו מכיר פחיתת לקיחת יפת תואר, גם בהיותה מקושטת. כשהוא רואה את האישה הזאת, שהתקשתה היטב כי האוהב מגיע, וראינו את זה במלחמות, ראינו את הדבר הזה, התקשתה היטב כי האוהב מגיע, זה לא בנות ישראל, התקשתה, התקשתה, והוא התבלבל, נכנס לדמיון, נכנס להזיות, איבד את השכל. אומר הרב, רק בשביל רעת הולדת בן סורר ומורה גם כן, די לברוח ממנה מצד השכל, זה מספיק כבר, מה אתה רוצה בן סורר ומורה? והנה לזה גדלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ומקיים באותו האיש ככל חוקת התורה אשר ציווה הוא יתעלה בדין יפה תואר, ומנבל בעיניו ענייני עולם הזה, ומסיר מהם תכשיטיהם, על ידי ששולח בלבבו יגונות, ומאבד ממנו מחמדי הבל, כל אחד כפי מה שהבוחן לבבות יודע סיבת טעות דמיונו. כלומר, כמו באשת יפת תואר, שהקדוש ברוך הוא אומר לך, טוב, שתעשה קרחת, קצת ציפורניים, שתוריד את כל האביזרה יהודה, העריות, כל השיטות, הזיה של לדמיין לך משהו נפלא, שהוא בעצם משהו מנובל. אותו דבר עושה הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שעם ישראל נכנס להזיה לאומית מטורפת. לטוב הוא קורא רע, לרע הוא קורא טוב, לאויב הוא קורא אוהב, לאוהב הוא קורא אויב. כשהוא רואה שהעם ישראל פשוט נמצא באטרף של טירוף דמיוני הזייתי, אז לצערנו הרב, רק הקדוש ברוך הוא יודע למדוד באמת מה קורה, ולצערנו הרב, החליט הקדוש ברוך הוא לאפשר את הטבח. וזה דבר איום ונורא, בלתי נסבל, כאב שאי אפשר להכיל אותו בכלל. אבל כשאתה מתבונה ושואל, למה? מה זה למה? תשאל את עצמך באמת למה. תבין שאם קורה דבר כזה, ייסורים כאלה קוראים רק במצב שעם ישראל נמצא בדמיונות הזויים, מטורפים, שאי אפשר כבר לעצור אותם בלי דבר כזה קיצוני. ואז אומר הרב, פה תלמד דרכי השם מפרשת אשת יפת תואר, כן? ואומר, על ידי, וכיוון שרואה בעיניו ניבולו, יכיר אחר כך האמת, החסרונות העצמיות של עולם הזה שאי אפשר לתקנם כלל, הוא אומר, תשמע, אם אתה הולך, עושה את זה, זה דבר שאי אפשר לתקן אותו. הלך, הלך, נגמר. יש דברים שאי אפשר להחזיר אותם. אתה יכול לחזור בתשובה, אבל זה הלך, אי אפשר לתקן. הוא בוחר בדרך הטובה שמתקן נשמתו עליונה. ובזה כל עבדותיו חוזרות לו. כמובן, לא כל העבדות יכולות לחזור, אבל בגדול. יש רמז לזה בתורה הקדושה. מעט מעט אגרשנו מפניך. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, למה? פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. הוא מבואר על דרך רמז מוסר האמיתי, שרצה הקדוש ברוך הוא ליישר דרך עמו. לבל יפת ליבה, לבל יפתה לבבה, באבלי עולם, בבואם על ארץ טובה ורחבה, בלא יגיעה רבה, יאבדו את הצפות, התחילו לשקוע בדונם וחצי, בחצי דונם, בנסיעות לחול, בכסף, בתרבות של זולות, של רק תענוגי גוף וכו' וכו'. על כן עיכב גם את הדור הבא אל הארץ י' שנה, 14 שנה, הדור של יהושע, שכבשו וחילקו בלא מנוחה שלמה, כדי שיקירו קוטן ערך ענייני עולם הזה. איך אומרים? זה מחדד את המציאות, זה ממקד אותך ונותן לך לראות את המציאות באור אמיתי יותר, נכון יותר. ואם מישהו שואל, למה כל הטרור הזה? ואם מישהו שואל, למה כל המלחמות האלה? ואם מישהו שואל, איך האויב עולה מתוכנו מבפנים וכובש את מדינת ישראל מבפנים. ענפים שלמים שבכספים שבאים מירדן ובכל מיני מדינות זרות, שולחים אותם ללמוד מקצועות מאוד מסוימים כדי להשתלט על המדינה מבפנים. הדברים האלה הם כבר כל כך ניכרים לעין, כל אדם עם עין ישרה רואה אותם. ואתה שואל את עצמך, לאן זה הולך הדבר הזה? אנחנו נכבשים מבפנים, אנחנו מתמודדים בחוץ, וכל הדבר הזה, איך הוא יכול לקרות? משום שעם ישראל נכנס להזיה. עם ישראל לא רואה מה טוב ומה רע. עם ישראל לא מבין מפה האויב, ועם ישראל לא מבין איך האויב עובד עליו, משתמש בדמוקרטיה הליברלית של בג"ץ, כדי לכבוש את המדינה מבפנים. זה מה שקורה כעת. ומוכרחים לצאת מההזיה. נקודה. עכשיו שימו לב, אז פה אומר לנו הרב, שכל היסורים האלה של כיבוש הארץ, זה כדי שיקירו קוטן ערך ענייני עולם הזה. אל תתלהב לי יותר מדי מהמציאות הגשמית פה, ואל תאבד את הצפון, ותזכור שאונתנו השם אלוקיך בידיך. תזכור פרופורציות. מלחמת השחרור, מלחמת נס אחת גדולה, מה היה לצהל בכלל? לא היה לו כלום, שום דבר, צבא כלום לא היה. איך ניצח? איך? נס אחד גדול, ששתי ימים, נס שבלתי נתפס בכלל. אחר כך באה השמנות, אז בא יום כיפור, שגם הוא בסוף היה ניצחון בלתי נתפס. רק חטפנו, המשרד חטף מכה אדירה. פה ממשיך הרב ואומר, ואם היה מכניסם בארץ הטובה, ביישובה תכף ומיד, היו התאוות מתיישבים בליבה מצד הדמיון, שלא היה לו מקום מראה אור האמת. למה? כי הדמיון היה משתלט על כל השכל. עכשיו שימו לב טוב טוב. אומרת לנו התורה, קודם כל, זכור את אשר עשה לך המלאק. המלחמה מול המלאק היא מלחמה שתדע לך, המלאק לעולם לא ישתנה. נקודה. זה הכל. עכשיו, והיה בניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, תזכור ותהיה עם פרופורציות נכונות. הקדוש ברוך הוא נותן לך לנצח. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך. ואתה תראה אשת יפה תואר כי אתה הסתחררת. אבל אם אתה תזכור שנתנו השם אלוהיך בידיך, אתה לא תסתחרר. ואז אנחנו מגיעים ללא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. למה? כי הם כאלה. הם אכזריים, אין להם חסד ולא יהיה בהם חסד. זהו, זה עד עולם. ואנשים חושבים שלא, אתה יודע, אנחנו לא התייחסנו להם יפה, אנחנו לא נתנו להם חופש תנועה, גם לא נתנו להם את האפשרות לעבוד ולהתפרנס וכבוד, אבל להם שם הכל. עליהם שם מדינה בעזה, מדינה, מדינה, עם כסף, עם הכל. מה היה חסר להם? וגם אם הם נלחמים, למה המפלצתיות הזאת? עכשיו, שהתורה באה ואומרת לך על המוני ומואבי, לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. הדבר שכי לא קידמו אתכם בלחם ומים עם אנשים אכזריים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור. עכשיו, ולא תדרוש שלומם וטובתם כל מיך לעולם, רומז למשה, למה? כי גם בך יאמינו לעולם, כי אתה טהור וזך. אבל בלעם הוא תמה לעולם. זה לעומת זה. ולכן כשאונקלוס שואל אותו והוא כבר בשמיים, הוא אומר לו לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. כלומר, הבא הקדוש ברוך הוא ואומר, אל תהיו לי הזויים. יש עמים שהם פשוט נגדכם וזה זהו זה. לא יהיה פה שום מציאות אחרת, נקודה. הם אויבים שלכם לנצח. לעולם הם לא ישקטו, לעולם הם ינסו להשמיד אתכם. אם אתם רוצים לחיות בהזיה, לבריאות, זה מה שהביא את הטבח, ואנחנו מוכרחים היום להתעורר ולהבין שצריך להשמיד אותם עד רידתה, עד הסוף, ללא שום ויתור, אפילו הכי קטן שיהיה, לחזור לשלוט בעזה, חלק מארץ ישראל. אם אנחנו לא נלך עד הסוף, אם אנחנו נמשיך לחיות בהזיה, חברים, היה כבר טבח, אף אחד לא רוצה עוד טבח. חייבים לצאת מכל ההזיה הלאומית הפוליטית הזאת. חייבים. אין דרך אחרת, חברים. אין דרך אחרת. ויש כאלה היום, ערוצים, תקשורת, מנסים להחזיר אותנו עוד פעם לחשיבה ההזייתית הזאת. וזה בדיוק מה שהתורה מלמדת אותנו כשהיא אומרת, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. תקשיב, פה זה ככה, נקודה. זאת המציאות. זאת המציאות. בלעם לעומת משה. בלעם אומר לאונקלוס, גם כשהוא בשמיים, ברשעתו, הוא אומר לאונקלוס, הוא אומר לו, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. אתה כבר בשמיים. אתה כבר רואה שישראל הם החשובים, הם באמת מאירי העולם. אתה עדיין אומר את זה? כן, כי אין, זה רשעה שאין לה תיקון. ולכן באה התורה ואומרת, אדוני, שים לב טוב טוב, לא יבוא המוני בקהל השם עד עולם. ולא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. וזה יבוא לך מתוך מה? מתוך זה שאתה תזכור שהשם אלוהיך, כן, לא עבה לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. כשאתה תזכור את כל זה, אז ממילא אתה תראה את המציאות בעין אמיתית, וממילא שימו לב טוב. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה או קטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, לא לרמות במידות, לא לרמות במשקולות, לא להסתכל על המציאות ולזייף אותה, ולהפוך אותה להזיה אחת גדולה. הסכמי השלום, המזרח התיכון החדש, וואי וואי וואי, איזה הבטחות רצו פה, עם איזה תועמלנים, עם איזה רשעה של רמייה, של אנשים רשעים שפשוט רימו את עם ישראל. הדבר הזה, זה בדיוק רמייה במידות ומשקלות. ולכן אומר רש"י, אם שיקרת במידות ובמשקלות, הווה דואג מגירוי האויב. הייתה אישה אחת, מסכנה, באמת, בתוך כל ההזיה הזאת, קנתה את ההזיה. הייתה מסיעה את העזתים לבתי חולים בישראל. הם רצחו אותה בכזאת אכזריות, שלקחו חודשים לזהות את הגופה שלה. והם הכירו אותה. היא הייתה מסיעה עזתים לבתי חולים. שתבינו שאנחנו לא יכולים להרשות יותר לשום גורם להפיץ פה את ההזיות האלה, כי זה סכנה לאומית. וצריך להילחם בזה בכל האמצעים החוקיים, האפשריים, כדי להפסיק את הניסיונות האלה, להחזיר את עם ישראל עוד פעם למצב של הזיה. לא לרמות במידות ומשקלות. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם סוף. זאת המציאות. אל תרמה במידות ומשקלות. אל תזייף אותה. אומר לנו מרן הרב קוק, איך נדע שאנחנו לא נופלים להזיות? אומר הרב ברות הקודש חלק א', הגיון הקודש פסקה א', מקור ח' לפניכם, בטוחים נהיה מכל הזיה, מכל רשעה, מכל שקר שאפשר להדמיון, שהוא מכניס בנו הזיות, להעליב אותנו בהם. איך? אם נחזיק בחוזקה בעץ החיים של תורת אבות, בנועם מוסרה, במצוותיה ופיקודיה, בכל אורחות החיים. אי אפשר להתעלם מזה, שאותם אנשים שלקחו את צהל למקום ההזוי הזה, זה אנשים שהם משתייכים לאותו צד שפחות מחובר למסורת. אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה שהפרוגרס חדר לצבא, שהחדירו את זה מפקדי הצבא, והקימו לזה יועצת לענייני וכל מיני דברים מהסוג הזה, וצהל פתאום מצא את עצמו, מה זה מצא את עצמו? מפקדי צהל שכולם היו באופן משונה מאותה תפיסה פוליטית, מאותו מקום בהתייחסות לתורת ישראל, וכולם, כל אותם אלה שהקטינו את הצבא, זה אנשים שהם אנשים נהנתנים, אנשים שאם הם לא נהנתנים אז הם, האמונה שלהם לא יודע באיזה רמה היא, אנשים שפשוט, בוא נשפוט אותם, בוא נשפוט את מעשיהם, מה שהם עשו מראה חוסר אמונה. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים היום. אנחנו צריכים היום תורה גדולה, תורה שחודרת בחוכמה מעשית, מוצלחת, לתוך כל המערכות, ונותנת את המידות והמשקלות. כל דבר במקום שלו, בזמן שלו, באיכות שלו, במידה שלו, במשקל שלו. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור תת לפניכם, מורות הקודש חלק ג' טהרת מידות הנפש, פסקה למד ב', אומר הרב, ולפעמים בא הרוח הגנוז וחונה על מרכזי המעשה. בא רוח פנימית, חונה על מרכזי המעשה, בודק הוא אז את העובדות בפועל, בביקורתו החודרת. עכשיו שימו לב לכיוון ההפוך. בא הרוח, אנחנו באלול, אז בן אדם בא עכשיו, מתחיל למדוד ולשקול את מעשיו, למדוד ולשקול את עצמו, על ידי איזושהי רוח פנימית, שמתחילה לבדוק את עצמו בביקורת חודרת. ואז שימו לב מה קורה. אז לפעמים הנפש הלומה מרוב שטף של דקדוק. יכול לקרות הפוך, שבן אדם בא ממקום של תורה, מתחיל לבדוק את עצמו, כסח את עצמו כזה כסח, עד שהנפש הלומה מרוב שטף של דקדוק. גם כשאתה הולך לכיוון היותר אמוני, אתה עלול לזייף במידות ומשקלות, ולכסח את עצמך שלא כראוי. אומר הרב, העצה המכוונת במהלכי החיים, נעשית קשה ועלומה. ואדם לא יודע מה לעשות, איך להתנהג נכון. אז אין עצה כי מצאת השם. אור התורה. בכל המון גילויה, לימודיה, הלכותיה, דקדוקיה וגדריה. אז היא הנר המאיר את המחשכים. על ידה הנשמה מתנחמת. ולא תאמר חטא לכל אשר יאמר הדמיון חטא הוא. אנשים מדמיינים שזה חטא. מה אתה מדמיין? זה לא חטא. מה אתה מדמיין חטאים פה? לך לפי ההלכה האמיתית. תבדוק מה ההלכה באמת אומרת. לפעמים אנשים צעירים נופלים לבורות נוראים, כי הם החליטו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. למה לא הלכת לשאול איזה גדול בתורה, מישהו שיוכל באמת להגיד לך מה ההלכה בעניין הזה, במצב המורכב שהגעת אליו. כי אם, עוד פעם, הנשמה מתנחמת, לא תאמר חטא לכל אשר יאמר הדמיון חטא הוא, כי אם תגעור בשטן, מזה ומזה, אל תרשע הרבה, אל תהיה לי הזוי, חמאס מורתע, צהל מוקטן באלפי טנקים, אוגדות נסגרות, אל תרשע הרבה, ואל תהי צדיק הרבה, אל תכסח את עצמך יותר מדי, אל תחביא את הנפש שלך להיות הלומה מרוב ביקורת עצמית. מוזני צדק ואבני צדק יבואו אז על כיכר החיים, וכל שבורי לב משני הצדדים מתנחמים, ודרך החיים נעשית ישרה. חזקו ואמצו.